השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
ערב טוב. יהודי נוסע בארצות הברית על כביש מהיר, נוסע על 120, עוד חצי שעה שבת, הוא בלחץ. פתאום הוא רואה בזווית העין רכב עומד עם מכסה מנוע פתוח. אינסטינקטיבית העין רצה לשם, הוא רואה אדם שליד האוטו עם כיפה. עם המהירות שהוא נוסע, הוא תופס אדם, הוא רואה אדם עם כיפה ליד האוטו. חצי שעה לפני שבת, הברוך, יהודי עומד בכביש מהיר באיווי בארצות הברית. תוך שנייה הוא מקבל החלטה, הוא בולם בחדות, יורד לשוליים, חוזר חזרה לראות מה הוא יכול לעזור לו. הרימו את האוטו, עניינים, פתרו את הבעיה תוך כמה דקות. אחר כך הוא לוחץ יד לאותו אדם, שהוא לא שאל אותו מה השם שלו, מרוב היסטריה, כמה דקות לפני שבת. לוחץ לו את היד ואומר לו, שבת שלום, נסיעה טובה. הבן אדם לא עונה, נראה הוא לא מבין. הוא נסה באנגלית, אומר לו, גוד שבס. לא מבין. אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? אומר לו, אני לא יהודי. אומרת, אז מה הכיפה על הראש שלך? הוא אומר, זה לפני שסבתא שלי נפטרה, היא קרה לי למיטה, פתחה את המגירה, הוציאה את הכיפה ואמרה לי, כל פעם שתהיה במצוקה, שים את זה על הראש. מישהו כבר יעצור לעזור לך. התורה היא תורת חסד, יש בתורה הרבה מצוות על רגישות, על גמילות חסדים, בכל מצווה אפשר למצוא איזושהי תזכורת לזה. אבל מה לעשות עם השונא שלך? מסתבך. כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, אסור לשנוא, אבל יש לנו שונאים. מה לעשות? מצוות שבלב זה קצת קשה לשלוט על הלב. אז לפעמים לבן אדם יש שונא, והתורה מכירה את זה. מקום יחיד, התורה השבוע כותבת, כי תראה חמור שונאך. התורה מכירה במציאות הזאת שיש לאנשים שונאים, למרות שזה אסור, ולא תשנא את אחיך בלבביך, והוכיח תוכיח את עמיתך, זה מאוד מעניין, בפרשת קדושים התורה אומרת, לא תשנא. אלא מה תעשה? אני שונא. מה אני אעשה? הוכיח תוכיח את עמיתך. תוציא את זה החוצה. התורה לא דוגלת בלשמור בפנים, בלהכיל, בתחיה עם זה. לא. התורה לא מאמינה בדברים האלה. הוכיח תוכיח. אתה כועס על מישהו, תגיד לו את זה. תפרוק, ראה לו בצד, תגיד לו, הצבנת אותי מה שעשית אתמול. זה מצווה מהתורה. הוכיח תוכיח את עמיתך. והמדרש אומר בתחילת שמות רבה, שמי שלא עושה את זה, מפסיד. והמדרש מביא דוגמה קשה מאוד, אומר מי זה היה? אברהם אבינו. אברהם אבינו כעס על ישמעאל. ישמעאל לא הלך בדרך הנכונה, היה מתפרע, היה משתולל, היה מזיק. אבל אברהם אבינו לא אמר לו, כי אברהם אבינו הוא איש חסד. אז הוא כל הזמן אמר לעצמו, תחיה עם זה, אתה השם, עזוב את הילד, הוא מסכן. מה היה הסוף? הוא היה צריך לגרש אותו מהבית. בסוף זה נהיה מצב, או אני או אתה. לא יכלו לחיות יחד. חוסך שבטו שונא בנו, אומר המדרש בתחילת שמות רבה. על מי זה הולך? על אברהם אבינו, שחשב שהוא יוכל לרחם על הילד שלו, להכיל את הכעס, להכיל את השנאה. זה לא עובד. בסוף זה מתפוצץ, זה מתפרץ במקום הכי פחות צפוי והכי גרוע. אז מה לעשות? לא תשנא, הוכיח, תוכיח, תוציא את זה. אבל מה לעשות אם יש לך שונא? נו, מה לעשות? חמור שונאך, יש לך שונא, והשונא הזה נופל במצוקה. אתה יוצא מהעסק בערב, אתה בא להתניע את האוטו, אתה רואה את השונא שלך, את המתחרה ממול שגנב לך את כל הקליינטים, שהוא עומד עם מכסה מנוע פתוח, הוא צריך קבלים. ואין פה אף אחד, כביש שומם, אין אף אחד שיעזור לו, זה רק אתה או שהוא נשאר פה כל הלילה. מה אתה צריך לעשות? לעזור לו או לא לעזור לו? אתה יכול להראות כאילו לא ראית. ללכת כזה מסביב, לרדת ממעלית אחרת, שהוא לא יראה אותך. שום דבר. או שאתה צריך ללכת לעזור לו. מה אתה אומר? צריך לעזור לו. אז השבוע הפרשה מדברת על העניין הזה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, ואתה רוצה לא לעזור לו, מה לעשות? אז זאת שאלה מעניינת שמאוד נוגעת לחיים. והיא נוגעת לחיים מאוד פשוט בצורה, אנחנו ניקח את זה למקום מאוד פשוט, מה עושים עם שונא? איך התורה אומרת, איך צריך להתנהג עם אדם שמעצבן אותך, אדם שמרגיז אותך? עדיף להתנתק ממנו, לא לראות אותו, לשכוח ממנו. אז אני אגיד שני דברים ואני אספר משהו אישי, זה הדבר השני. הדבר הראשון הוא שבמדרש כתוב, עד שיגער בו הוא יקה אותו. עד שזה שאתה רוצה להוכיח אותך, יקה אותך. דבר אישי שהיה לאבא שלי פעם, אבא שלי בתחילת דרכו בכפר חב"ד, היה לו איזשהו כעס עם מישהו שכעס עליו, וכשהוא היה אצל הרבי ביחידות, הרבי אמר לו שהוא צריך לבקש סליחה מאותו אדם. אז אבא שלי אמר שהוא ביקש סליחה, ואותו אדם לא סלח לו. הרבי אמר, אני יודע, אבל מ-101 פעמים זה רחוק 96 או 97 פעמים. כאילו מלנסות 101 פעמים, אתה רחוק 96 פעמים. ניסית 3 פעמים, 4 פעמים, זה עוד לא מספיק, עוד לא הגעת ל-101. זאת אומרת, לקדם מה שכתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך אפילו 100 פעמים, וכתוב עד שיגער בו, עד שיקה אותו, עד שהשונא, זאת אומרת, עד שההוא שאתה רוצה להוכיח אותו, ירביץ לך. עד אז אתה צריך עוד לרדוף אחריו, ככה כתוב. זה מה שכתוב. על כל פנים, נחזור לענייננו, אנחנו שואלים מה צריך לעשות עם אדם ששונא אותך, שאתה שונא אותו, להתרחק ממנו, להתנתק ממנו, איפה הגבול עם אדם שאתה לא בסדר איתו? ובעיקר לשאול, איך ייתכן אדם שאתה שונא אותו? איך ייתכן שנאה? כי תראה חמור שונאך. מה, התורה מאשרת לשנוא? התורה אומרת שיש מקרים שמותר לשנוא בהם? אנחנו יודעים, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא קיימת שנאה. אז מה פתאום התורה אומרת, כי תראה חמור שונאך, היא כאילו מאשרת שיש מציאות, יש מקום, אפשרות לשנאה. אז אנחנו רוצים לדבר היום באמת על סוגיה שלא מדברים עליה. לא על היחס לאוהב, ולא על היחס לחבר, ולא על היחס לילדים, אלא על היחס לשונא. מה הגבולות של השנאה לפי היהדות? מה צריכים לעשות עם אדם שמרגיז אותך? עם אדם שמעצבן אותך? ואיך בכלל תתכן מציאות כזאת? אוקיי, פרשת משפטים זה המוצאי שבת של מתן תורה. רק לפני יומיים קיבלנו את התורה בהר סיני, עמדנו כולנו מול הר סיני, השמיים נפתחו, קולות, לפידים והקדוש ברוך הוא. אלוקים השמיע את קולו ודיבר ואמר אנוכי השם אלוקיך. ואז מגיע מוצאי שבת של מתן תורה. אנחנו עוד במוצאי יום כיפור עם כל ההתרגשות, עם כל ההתעוררות, מוצאי חג השבועות, ומגיעה פרשת משפטים. ופרשת משפטים זה ההפך הכי גדול ממתן תורה. הקונטרה הכי גדולה למתן תורה זה פרשת משפטים. אין הפך יותר גדול, וזה השידוך שהתורה עושה. פרשת משפטים מיד אחרי מתן תורה. פרשת משפטים מדברת על החלק בחיים שאנחנו לא רוצים להיפגש בו. דיני נזיקין, דיני פלילים, דינים אזרחיים, כל המכות, כל הצרות של החיים שקורות, כל הדברים שאנחנו לא רוצים, הדברים שאנחנו לא רוצים להיפגש בהם. הדלקת האש ולא שמרת, האש התפשטה ונכנסה לחצר של השני, כמה תשלם? נתת לחבר אייפון לשמור. אמרת לו, אתה באמצע איזה אירוע, אתה שמח, אתה בלחץ, אתה נותן לחבר שישמור לך את האייפון. אחרי שעתיים אתה מתקשר, אתה אומר, תביא לי את האייפון. הוא אומר, לא מכיר אותך, לא יודע על מה אתה מדבר.
החלפתי כבר
סיב. כן, לא מכיר אותך, נתתי את זה למישהו אחר, לא זוכר מה עשיתי אותו, לא הבנתי שאתה רוצה שאני אשמור, חשבתי שאתה רוצה שאני אניח את זה וישאיר את זה על השולחן. דיני שמירה, דיני ממונות, דיני נזיקים, אנשים הלכו מכות ועמדה אישה הרה, והפילו וגרמו לה לנזק, כמה הם צריכים לשלם לה. דינים הכי פשוטים, הכי טריוויאליים בחיים, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה מתן תורה. זה מוצאי מתן תורה, זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. אחרי מתן תורה, תדבר על דינים גבוהים. על שבת, על יום כיפור, על תפילין. מה התורה מלמדת אותנו? תהיה בן אדם, אל תרביץ, אל תשרוף. אתה לוקח הלוואות, תחזיר אותם. בואו ניקח כמה דוגמאות מפרשת משפטים, וזה ממש על קצה המזלג, כל הפרשה היא כזאת. לא הייתי צריך להתאמץ. כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש, שלם ישלם ומבעיר את הבערה. הדלקת האש, לא שמרת, הילדים עסוקים זה צבלג בעומר, הם לא שמרו, זה נכנס לשכנים. כמה תשלם? מה תשלם? חפרת בור. נפל השור של השכנים, מה תשלם לו? השור שלך יצא והזיק, טעם, מועד, כמה תשלם? כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש. נתת למישהו לשמור על כלים, הוא אומר גנבו לי. מה לעשות איתו? אולי הוא משקר, אולי הוא אומר את האמת. ונקרב בעל הבית אל האלוקים ונשבע שלא שלח ידו במלאכת רעהו. עם כסף תלווה את עמי, לא תסימון עליו נשך, תלווה כספים, דיני הלוואות. התורה הולכת על הדברים הכי פשוטים, הכי טריוויאליים. מוצאי מתן תורה, במקום לדבר על דברים גבוהים, על דברים נעלים, ללכת לבנות את הסוכה, מה התורה מדברת איתנו? על שריפות, על בורות, על שברים, על נזקים, על ויכוחים, על דיני ממונות, דיני נזקים. למה? למה התורה הולכת לפינה הזאת? למה התורה לא מדברת על דברים יותר רוחניים, יותר גבוהים? מיד אחרי מתן תורה. מה הרמז כאן? יותר מזה. מתי אלוקים אמר את הפרשה הזאת? זה מאוד מעניין. אם אנחנו נבוא ונחשוב מתי הוא אמר את הפרשה הזאת, זה עוד יותר תמוה. בשידוך שהוא עושה. בין מתן תורה הגבוה לדינים הפשוטים, הקטנים של החיים. מתי הפרשה הזאת נאמרה? בואו נעשה רגע חשבון קטן. מתן תורה היה בשבת, ו' בסיוון. שישי בסיוון, נכון? מתן תורה שישי בסיוון. למחרת, בשביעי בסיוון, מה קורה? משה רבינו עולה לשמיים ל-40 יום. הוא כבר לא היה כאן, עלה ל-40 יום, ושוב 40 יום, ושוב 40 יום, עד יום כיפור. אז מתי נאמרה הפרשה הזאת? הפרשה הקודמת אמרנו סיפרה על מתן תורה, ו' בסיוון. סוף הפרשה הזאת מספר על למחרת, שמשה רבינו עולה לשמיים. אז מתי נאמרו כל הדינים הגדולים, כל הדינים האלה, כל הדיני נזיקין והדיני ממונות? מתי זה נאמר? הרמב"ן אומר דבר מדהים. שזה נאמר באותו יום של מתן תורה. אחרי שכולם התפזרו, וכל אחד הלך לאוהלים שלו אחרי מתן תורה, משה רבנו מקבל זימון מהקדוש ברוך הוא. לך לאוהל מועד, יש התגלות. הוא הולך טוב, זה עוד לא היה עוד אוהל מועד, עוד לא בנו את השכינה, לא יודע איפה אלוקים, עוד לא בנו את המשכן, לא יודע איפה אלוקים התגלה עליו לפני שבנו את המשכן. הקדוש ברוך הוא נותן לו את פרשת משפטים. כך אומר הרמב"ן, דבר מדהים. במוצאי מתן תורה, כשעם ישראל הולך לאכול סעודת חג, מתלהב מכל העניינים הגבוהים של מתן תורה, על מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? על שריפות, על קוצים, על גנבות, על שומרים שמשקרים. זה מה שאלוקים רוצה למסור לו, כאילו כל עם ישראל גנבים ומכים את העבדים שלהם. לא היו עבדים, אגב זה גם מעניין, כי זה גם לא נצרח בכלל. עם ישראל היה במדבר. במדבר לא הדליקו אש ולא שרפו קוצים. במדבר לא נתנו דברים לשמור, כי בכלל לא היה רכוש, לא היה ביזנס בכלל. לא היו עבדים לאף אחד. כל פרשת משפטים בכלל לא הייתה טריוויאלית. אז מה נוגע לאלוקים לדבר על זה במוצאי חג השבועות? זה מה שכולם שם היו, גנבים, שקרנים, מכים, זה מה שצריך ללמד אותם בערב, במוצאי מתן תורה. בואו נקרא את הרמב"ן. הרמב"ן אומר בשמות כ"ד א', הוא שואל, מתי נאמרה פרשת משפטים? היום מתן תורה, מחר משה עולה לשמיים ל-40 יום, אז מתי אלוקים אמר לו את כל הפרשה הזאת? אומר הרמב"ן, הפרשיות באות כהוגן, כי אחרי מתן תורה, מיד בו ביום, אמר השם אל משה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, זה הפסוקים האחרונים בפרשת יתרו, המשיך לחזור ולהזהיר על עבודה זרה לא תעשו איתי, שוב הפסוקים האחרונים בפרשת יתרו, וציווה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כל פסוקי פרשתנו. אם כן, שעה אחרי מתן תורה, כשכל עם ישראל הולך להתוועד, ולהתרגש ולהתלהב מהאורות והלפידים, על מה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? אל תגנבו, אל תשרפו, אל תרביצו, תשמרו על העבדים שלכם, אל תעשו בורות. למה נפקים אני? למה זה חשוב? למה עכשיו? מה העניין? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות למשה בזה? יותר מזה, השאלה יותר גדולה לפי רש"י. רש"י אומר דבר עוד יותר מעניין. רש"י אומר שהפרשה הזאת נאמרה למשה ב-40 יום שהוא היה למעלה. קשה לרש"י לקבל שבמוצאי מתן תורה אלוקים מדבר איתו על הדברים האלה. הוא אומר כשהוא עלה למעלה ל-40 יום, אז הקדוש ברוך הוא דיבר איתו על זה. אז זאת אומרת דבר עוד יותר מפתיע. שהפרשה הזאת נמצאת לא במקום. היא הייתה צריכה להיאמר אחרי שמשה ירד מההר, בפרשת כי תישא, פרשת ויקהל פקודי, אחרי שהוא ירד מההר. מה התורה עושה? מקדימה אותה. סומכת אותה למתן תורה, מצמידה אותה למתן תורה, למרות שהיא לא נאמרה כאן. למה? מה העניין של התורה, מה הרמז בזה שפרשת משפטים מופיעה מיד אחרי מתן תורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו? איזה רמז? נקרא את הרש"י, זה רש"י בפרק למד א' פסוק י"ח, הוא מדבר על היום שמשה יורד עם הלוחות, והייתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות האבן, כתובים באצבע אלוקים. ורש"י לא מבין מה זה כחלותו לדבר איתו, מה הוא דיבר איתו? אומר רש"י, כחלותו לדבר איתו, החוקים והמשפטים, ואלה המשפטים. שמשה עולה למעלה ל-40 יום, מה אלוקים מוסר לו? את הדינים של הפרשה שלנו. זאת אומרת, שהפרשה הזאת כתובה לא במקום. הייתה צריכה להיות כתובה איפה? אחרי פרשת כי תישא, אחרי שמשה יורד מהשמיים. איפה היא כתובה? אצלנו, אחרי מתן תורה. יש לקדוש ברוך הוא איזה עניין להתחיל עם הפרשה הזאת את החיים. להתחיל עם הפרשה הזאת את התורה, שזה יהיה המודה אני שלנו. שזה יהיה הבוקר של מחרת מתן תורה. ואתה שואל למה, מה הקשר בכלל למתן תורה? כולנו גנבים, כולנו מרביצים. מה העניין הזה? מה צריך לסמוך את זה לכאן? אז יש פה רמז גדול מאוד שהרבי מדבר עליו הרבה בשיחות. כל הפרשנים מדברים עליו, אנחנו נאמר אותו בצורה חסידית. הרמז שפרשת משפטים נמצאת אחרי מתן תורה. יש סיפור בסנהדרין למתת על כופר אחד. כופר אחד שפגש את רבן גמליאל. אומר, יש לי תהייה. רבן גמליאל אומר, בבקשה, דבר. גמליאל היה אדם פתוח. כל אחד יכול לספר לו את הסיפורים שלו. הוא אומר, יש לי תהייה. אני סובר, אני מסכים שיש אלוקים. אני מסכים שאלוקים ברא את העולם, זה נראה לי הגיוני. אבל מה, לי נראה שאלוקים ברא רק את החצי העליון של הגוף. את הראש, את השכל, את המחשבה, את העיניים, את זה אלוקים ברא. את החצי התחתון, הוא אומר, נראה לי שהשדים ברו. לא נראה לי שאלוקים ברא. למה? כי איזה אלוקים קדוש יברא את החלק התחתון של האדם? עם התאוות, עם היצרים, עם הפיתויים, עם כל החטאים שזה מוביל. לא נראה הגיוני שאלוקים יברא את זה. איזה דבר טוב יש בזה? אז אומר רבן גמליאל, נראה לי שמה שהיה, שאלוקים ברא אדם עם חצי גוף עליון, ואז באו השדים וברו את החצי גוף התחתון, ומפה כל הצרות של החיים, מפה כל השטויות שלנו בחיים, זה בא מהשדים. ככה אומר רבן גמליאל. טענה, איזה סיבה יש לאלוקים לברות החצי התחתון? אומר לו רבן גמליאל, לא נראה לי שאתה צודק. יש לי הוכחה. אומר, כי הרי החצי התחתון משרת את החצי העליון. זה הרי בא קומפלט, זה חבילה אחת. אדם אוכל למעלה ומוציא את זה למטה, זאת אומרת שהחצי התחתון משרת את החצי העליון. אז כנראה הוא אומר שאלוקים ברא את הכל, גם את החצי העליון, גם את החצי התחתון יחד. מה פה הרעיון? בעצם בטענה הזאת של המין הזה, של הכופר הזה, יש טענה מאוד חזקה. אנחנו רוצים לעשות הפרדה. אנחנו אומרים, אני היהודי במוח, במחשבה, בבית הכנסת, בשבת, אבל כשאני יוצא החוצה, כשאני יוצא לעולם הגדול, לענייני החול, פה תן לי לחיות כמו בן אדם. אם יש לי חברים בעבודה, איך לנהל את החיים בעבודה, כן לשלם, לא לשלם, יש לי אנשים שאני שונא אותם, איך להתנהג אליהם בעניינים שבן אדם לחברו, מה זה קשור לקדושה? תעזוב אותי מזה. אני אהיה קשור לקדוש ברוך הוא בעניינים רוחניים. כשאני רוצה לברוח, אני רוצה להתעלות, אני אהיה קשור לקדוש ברוך הוא. אבל בעניינים של חיים, בן אדם לחברו, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? מה העניינים? אני רוצה להבדיל בין החצי העליון לחצי התחתון. את זה באה התורה לשלול. באה התורה ואומרת, מתן תורה זה לא רק באנוכי השם אלוקיך. מתן תורה זה גם בלא תרצח, גם בלא תגנב, גם בלא תנף. בדברים הכי פשוטים שם תהיה יהודי. כשמישהו מרגיז אותך ואתה מתלבט מה לעשות לו, אז תזכר שיש הקדוש ברוך הוא שמסתכל שיש דין ויש דיין. בבית, אצל העובדים, שאתה רוצה לא לשלם, אתה רוצה להעלים את הזכויות של העובדים שלך. הדברים הכי פשוטים, שם תיקח את מתן תורה, שם תוריד אותך. לכן התורה עושה את השידוך הזה בין יתרו למשפטים לומר לך שאלוקים לא נמצא רק על הר סיני. אלוקים נמצא בדברים הכי קטנים, בהתלבטויות הכי קטנות, בהתמודדויות הכי קטנות בבית שאף אחד לא רואה, הדברים האישיים, שם אלוקים נמצא. זה רעיון אחד. ועוד רעיון יותר עמוק. התורה רוצה להראות לך שהתורה נותנת תשובות להכל. התורה נותנת תשובות לא רק לקטע הרוחני, אלא גם לקטע הגשמי, להתלבטויות הפשוטות בחיים, איך להתנהג עם הילדים, איך להתנהג עם האישה, איך להתנהג עם החברים, איך להתנהג עם העובדים שלך, הדברים הכי פשוטים. בתורה יש תשובות להכל. למה? יש פה רעיון מאוד יפה שהרבי אמר, וזה רעיון יפה, לפעמים אם שואלים אותנו, אנחנו נפגשים עם אנשים לא דתיים, שואלים אותנו, למה אתם עושים כך וכך? למה אתם מקשיבים לתורה? מה הרעיון? יש רעיון מאוד פשוט. אני אגיד על זה במשל. כל אדם שקנה מכשיר חשמלי, אפילו טוסטר ב-50 שקלים, יודע שחייבת להיות שם חוברת הוראות יצרן. נכון? אפילו אם אתה קונה מכשיר הכי זול. חייבת להיות בפנים חוברת של הוראות יצרן שמדריכה אותך, איך לשמור על המכשיר. איך לעשות בו שימוש טוב שהוא לא יתקלקל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. לא עולם ב-50 שקלים. עולם שיש בו את כל המכשירים ב-50 שקלים, וגם ב-500 וגם ב-5,000. עולם גדול, עולם יפה, אבל עולם עם הרבה סיכונים והרבה בעיות. הקדוש ברוך הוא לא צירף איזה חוברת הוראות יצרן, איזה חוברת המלצות שלו, איך לחיות, איך לשמור על הבריאות, איך לשמור על הקשר עם האנשים, איך לשמור על הקשר עם המשפחה, אין הוראות יצרן. זה התורה. התורה זה החוברת שהקדוש ברוך הוא צירף לומר, בניתי לכם עולם, אני גם מצרף חוברת הוראות, מה לאכול, מה לא לאכול. כמה ימים לעבוד, איך להתנהג עם העובדים, כמה לשלם, כמה לא לשלם. זה חוברת הוראות יצרן שהוא צירף. וזה המסר של פרשת משפטים. בתורה יש הכל. לא רק איך לברוח מהחיים, איך להתעלות מהחיים. בתורה יש עצות לכל שאלה, לכל התלבטות, לכל דילמה, לכל התמודדות. יש בתורה הפתרון. לכן הקדוש ברוך הוא כל כך חשוב לחבר את הפרשיות. את העלייה הגדולה של פרשת יתרו עם הנפילה של פרשת משפטים. לומר הכל יש בתורה. גם דינים רוחניים. וגם דיני נזיקין, וגם דיני ממונות, וגם דיני מחשב, הכל יש בתורה. בן אדם לחברו, מכל הסוגים, מכל המינים, הכל כתוב כאן. למה? כי זה ההוראות יצרן. זה החוברת שהוא צירף לעולם שלו, להגיד את ההמלצות שלו. מה טוב לאכול, מה לא טוב לאכול. אז בכל שאלה שיש לך, אתה יכול להסתכל בתורה, ולראות מה הקדוש ברוך הוא חושב. מה אלוקים ממליץ על העניין הזה. הרבי פעם הביא לזה משל מאוד יפה. פעם נכנס בחור אמריקאי לרבי, והרבי דיבר איתו על זה שהוא צריך להיכנס לישיבה, אדם לא דתי, להיכנס לישיבה לתקופה קצרה ללמוד. אז הוא שאל את הרבי, בשביל מה אני צריך ללמוד בישיבה, מה זה טוב לי? אז הרבי הביא לו דוגמה. הרבי פתח את המגירה, הוציא דף ועט, ואמר לו שיסרטט עיגול על הדף. הוא ניסה לסרטט עיגול, יצא לא יפה, תנסה לעשות לבד עיגול, זה לא יצא מדויק. הרבי אמר לו, תנסה שוב, תתאמץ, לא הצליח. ואז הרבי פתח שוב את המגירה והוציא מחוגה. אמר לו, עכשיו תצייר עיגול. עכשיו העיגול יצא מדויק לגמרי, יפה, מרשים. רבי שאל אותו, מה הסוד של המחוגה? למה היא מצליחה לעשות את העיגול כל כך יפה? אז הוא אמר לרבי, פשוט מאוד, למחוגה יש ציר באמצע, והחוד נשען על הציר הזה, וככה זה יוצא מדויק. אמר לו הרבי, זה בדיוק העניין. בחיים אנחנו כל הזמן מסרטטים עיגולים. יש לנו עיגול של משפחה, עיגול של עבודה, עיגול של תחביבים, עיגול של חברים, המון המון עיגולים. כל הזמן אנחנו מסתבכים, נכנסים מפה, יוצאים לשם, לא יודעים איך לעשות פה, איך לעשות שם. אנחנו צריכים מחוגה. איזשהו ציר, איזשהו משהו שידריך אותנו, שיגיד מה מותר, מה אסור, מה כן, מה לא. זה הרעיון של התורה. התורה זה ציר שמכוון אותנו בחיים. זה החוברת הוראות יצרן, התורה אור, הלפיד שהקדוש ברוך הוא צירף, אמר זה המלצות שלי. את זה תאכלו, את זה לא תאכלו, את זה תעשו, את זה לא תעשו, ככה תחיו חיים מאושרים. זה המלצות של הקדוש ברוך הוא לחיים טובים. ולכן אני מסכם, לקדוש ברוך הוא כל כך חשוב לחבר בין הרוחניות לגשמיות. עד כאן ההקדמה על פרשת משפטים, ועכשיו דוגמה אחת לעצה טובה של התורה. עצה דווקא בעניינים שבין אדם לחברו, בעניינים שקשורים לכאורה לחיי העולם, כמה החוכמה של התורה מועילה ועושה את החיים יותר טובים. אתה יוצא בערב מהעבודה, אתה יוצא לכביש המהיר, ואז אתה רואה חמור רובץ תחת מסעו. אתה רואה חמור שוכב על הרצפה, כולו עטוף בסקים, חמור שסוחב מסע, סידרו עליו סקים לסחוב, והוא הסקים היו כבדים, כנראה שהמיסו עליו יותר מהכובד, יותר מהיכולת שלו לסחוב, והוא פשוט נפל עם כל הסקים עליו והוא רובץ על הרצפה. אתה עומד רגע מסקרנות לראות מי השלמה זו שזה קרה לו, אופה, לא פחות ולא לא יותר, זה השונא שלך. האדם שאם היית צריך לבחור מכל העולם למי זה יקרה, היית רוצה שזה יקרה לו. השונא שלך, אדם שפתח חנות מולך וגנב לך את כל הקליינטים וגם עומד ולועג לך, הוא כנראה כמו שהוא שונא אותך, הוא גם שונא את החמור שלו והעמיס עליו יותר מדי, יותר מדי סחורה לעסק, והחמור נפל. מה אתה עושה עכשיו? אתה יכול לחייך, להגיד לו, תסתדר ולהמשיך הלאה. אתה יכול אולי לעצור ולעזור לו, אבל הוא השונא שלך. ומה פתאום שתבזבז אנרגיה, אתה ממהר הביתה, יום שלם עבדת, האישה והילדים מחכים לך. אומרת התורה בפרשתנו, פרק חף ג', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. הנטייה שלך היא לעזוב אותו, להגיד לו, תסתדר לבד. עזוב, תעזוב אמו. אומרה שהיא עזיבה מלשון עזרה, לך ותעזור לו. אתה צריך לעצור הכל, להרים טלפון הביתה, להגיד לאישה, אני מאחר היום. למה? כי השונא שלי הסתבך. אז אני צריך עכשיו לשבת ולעזור לשונא שלי. אתה צריך לשבת, להוריד את הסכים אחד אחרי השני, ביחד איתו, עזוב, תעזוב אמו. הוא צריך לעזור לך, ביחד אתם אמורים להוריד את הסכים מעל החמור, ולתת לחמור לקום ולהזדקף. בלשון חזל זה נקרא פריקה, לפרוק את הסכים מעל החמור. זה שלב אחד. באה התורה בפרשת כי תצא ומוסיפה עוד שלב, עוד נדבך. דברים כ"ב, לא תראה את חמור אחיך או שרון נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים אימו. לא מספיק לפרוק את הסכים מעל החמור הסובל, שזה צער בעלי חיים, ברור? אתה חייב גם להקים איתו. אתה חייב גם לעזור לו לטעון את הסכים מחדש. להתקשר שוב הביתה, להגיד לאישה, רגע, זה ייקח עוד שעה, כי אני צריך עוד פעם לעזור לשונא שלי. עכשיו אתה צריך לעמוד ויחד איתו לסדר את הסכים טוב על גבי הבהמה, כדי שהם יעמדו יציב ולא ייפלו עוד חצי קילומטר עוד פעם. פה למדנו על מצוות פריקה, שם התורה משלימה ואומרת, גם לטעון איתו מחדש, גם את זה אתה צריך לעשות. אגב, אם שמנו לב, אצלנו בפרשה כתוב, כי תראה חמור שונאך. שם בדברים כ"ב כתוב, לא תראה את חמור אחיך. איך הוא נהיה אחיך השונא שלך? מסבירים המפרשים, כי אחרי שעזרת לו לפרוק, הוא כבר אחיך. כשאתה בא לטעון, הוא כבר אוהב אותך, הוא כבר חבר שלך. אוקיי, באה הגמרא ובמציאה ל"ב ושואלת שאלה מתבקשת. למה צריכים את שני הציוויים? אם שם נאמר שצריך לטעון על החמור מחדש, כל שכן שצריך לפרוק ממנו לפני כן. הרי כשאתה פורק, יש לחמור צער בעלי חיים. יש לבן אדם גם חיסרון כיס, הפסד בזה שהחמור עובץ תחת מסעו. אז למה צריך להיות כתוב גם טעינה מחדש שם וגם פריקה ראשונה כאן? שהתורה תגיד רק טעינה ואנחנו נלמד על פריקה. שואלת הגמרא בבא מציע למד ב' לכתוב רחמנא טעינה ולא באי פריקה, ואני אומר מה טעינה שאין בצער בעלי חיים ואין בחיסרון כיס חייב. פריקה שיש בצער בעלי חיים וחיסרון כיס לא כל שכן. אומרת הגברה דבר מדהים וזה כבר הלכה שלישית. קט ורחמנא לומר לך פריקה בחינם וטעינה בשכר. על הטעינה מחדש אתה יכול לבקש ממנו כסף. זו מלאכה חדשה, לטעון את הסכים כמו שצריך. אם הוא היה רוצה לבקש עזרה, היה צריך להביא סבלים לשלם להם. גם אתה יכול לבקש כסף. על הפריקה, לפרוק את המסעות מעל החמור, על זה אתה לא יכול לבקש כסף. יותר מזה כתוב במהירת עיניים, בסמה, בסימן רשעית ב' בחושן משפט. אפילו אם השונא ירצה לשלם לך, כי לא נעים לו, להודות שהוא נזקק לעזרה שלך, להודות שהוא הפך להיות תלוי בך, אז הוא רוצה לשלם כדי לסלק את החשבון ביניכם. אסור לך לקחת כסף ממנו. למה? זה פריקה. צער בעלי חיים, צער של בן אדם. יהודי יכול לבקש כסף על דבר כזה? אתה רואה בן אדם במצב חירום ואתה מתחיל לעשות חשבונות כמה תרוויח מזה? אתה לא יכול לבקש כסף. פריקה בחינם. חשוב לציין שזה רק במידה ולא הפסד את הכסף. אם בגלל זה, בגלל שנשארת איתו, הפסדת כסף, שכר בטלה, שכר עבודה וכולי, אתה כן יכול לבקש את מה שהפסדת. אבל אם לא הפסדת, אתה עושה את זה בדרך הביתה, ואתה לא מפסיד שום דבר עכשיו, על הפריקה אתה לא יכול לבקש כסף, אפילו מהשונא שלך. ניקח את זה לימינו, המפרשים מנסים להבין מה מפריע לתורה. האם מפריע לתורה צער בעלי חיים, או הצער של השונא, הצער של האדם? למה נפקים, הנה? לחיים שלנו. היום אין חמורים. היום יש מכוניות. אתה הולך בערב, חוזר מהעבודה, אתה רואה את השונא שלך תקול עם המכונית שלו. מכסה מנוע מורם, הוא בלחץ, עד ששגריר יבוא, הוא ייקח עוד 3 שעות, הוא צריך מישהו שיעמוד, יעזור לו עם הג'ק להחליף פה פנצ'ר. האם אתה צריך לעזור לו או לא? הוא מסכן, הוא בלחץ, זה חושך, פינת רחוב, הוא פוחד שיבואו ערבים יפגעו בו. האם אתה צריך לעזור לו או לא? הרדב"ז אומר בתשובות הרדב"ז, שמה שהפריע לתורה זה חמור. צער בעלי חיים, צער של בן אדם לא הפריע לתורה. הוא בן אדם שיסתדר לבד, שירים טלפון, יקרא לחברים מהבית כנסת, שיבואו לעזור לו. למה אתה דווקא השונא שלו צריך לעזור לו? צער בעלי חיים לא צער בני אדם. אבל הרמב״ם כותב בהלכות רוצח סוף פרק י"ג, וככה גם בספר החינוך כתוב ונקרא את זה מבפנים. עם צער בעלי חיים, כל שכן צער בני אדם. אנחנו לא ליברלים כאלה שמרחמים על בעלי חיים ולא מרחמים על בני אדם. להפך. אם התורה אומרת צער בעלי חיים, נאמר לך שאפילו בעלי חיים, וכל שכן בני אדם, בוודאי שצריך לעזור לצער של בן אדם. מקרא את הספר החינוך מובא מספר 5 במצווה הסמכת, ומה שאמר חמור לאו דווקא חמור אלא כל בהמה, אלא שדיבר הכתוב בהווה שהחמורים למסע, ואין צורך לומר שחובה עלינו לחמול על האיש המצטער בגופו, אלא אפילו המצטער בעבודת ממונו, מצווה עלינו לחמול עלינו ולהצילו. התורה דיברה על חמורים כדי לומר שאפילו על עבודת ממון צריך לעזור. אבל אדם שמצטער בגופו, בוודאי שצריך לעזור לו, וכל שכן. ולכן לפי זה, אם אתה רואה אדם שנתקע עם המכונית שלו, רובץ תחת מכוניתו, והוא מבועל, ולילה, והוא פוחד שאף אחד לא יעזור לו, וזה כביש שאנשים לא עוברים, בוודאי שמצוות עזוב תעזוב עמו מחייבת אותך לעצור, לעזור לו, בין אם אתה מכיר אותו, בין אם אתה לא מכיר אותו, ואפילו הוא שונא שלך. ודווקא אם הוא שונא שלך, אתה חייב לעצור ולעזור לו. אגב, מפקימי למעניינת, מה זה אומר? שעכשיו כל מכונית שאני אראה ברחוב אני צריך לעמוד ולעזור לה? אז מהבוקר עד הערב אני רק אסתובב ויחבר קבלים. אז חז"ל אומרים שלא בכל ראייה אתה חייב, אלא רק בראייה קרובה. ראייה שהיא כפגיעה. למה? כי אצלנו בפרשה כתוב כי תפגע חמור שור אויבך לגבי השבת אבדה. אחר כך כתוב כי תראה חמור שונאך. צריך להיות ראייה שהיא כפגיעה, כי תפגע וכי תראה. ראייה קרובה. מה זה ראייה קרובה? זה כתוב בפוסקים, גם אדמור הזה כן מביא את זה בהלכות עוברי דרכים. 260 אמה, דהיינו 130 מטר. אם אתה רואה אדם במרחק של 130 מטר ממך, תקול עם הרכב, אתה צריך ללכת לעזור לו. אבל אם אתה עומד במרפסת של הבית בקומה שביעית ורואה ברחוב השני מישהו נתקע עם הרכב, אתה לא צריך ללכת עד לשם כדי לעזור. זה לא ראייה שהיא כפגיעה. אם כן נסכם. התורה בפרשת השבוע מצווה אותנו ואומרת, שנאה, שנאה, אבל עם גבולות. כאן לא נאמר שצריך לאהוב, לא נאמר שאסור לסנוא, אתה רוצה לסנוא, תסנא, לפחות עד שתטפל בעצמך, אבל גם בינתיים, שנאה בגבולות. אם אתה רואה אדם במצוקה, אתה חייב ללכת ולעזור לו. והשאלה היא למה? אם התורה קוראת לו שונא, אם התורה מכירה בזה שהוא שונא שלי, אגב, מפרשים מדייקים בזה שכתוב כי תראה חמור שונאך, לא שנואך, לא אדם שאתה שונא, אדם ששונא אותך. התורה מכירה במצב הזה שהוא שונא אותך, שהוא לא אוהב שלך. אז למה אני צריך ללכת בערב, אחרי יום עבודה שאני עייף, לבזבז זמן וללכת לעזור לו? מה הרעיון? כמובן, זה צער בעלי חיים, צער בני אדם, אבל מעבר לכך, מה הערך שהתורה רוצה להעביר בזה שחייבים ללכת לעזור לשונא? זה לומר שני רעיונות, רעיון אחד פשוט ורעיון שני חסידי ועמוק. הרעיון הפשוט נמצא בספר משלי. שלמה המלך, החכם מכל האדם, אגב, לפני שאני אומר את הרעיון הזה, בטח כל אחד שמקשיב, אז צורם לו העניין הזה. שונא? ליהודי יש שונא? איך ייתכן שליהודי יסונה? מאיפה באה השנאה ליהודי? הרי לא תשנא את אחיך בלבביך. אז באמת במכילתא כתוב, שלמה התורה אומרת שונא? כי זאת עובדה. יש לאנשים שונאים. נכון, לא תשנא את אחיך בלבביך, אבל זה מדרגה גבוהה. עובדה היא, הדוגמה שהמכילתא מביא, הוא אומר מישהו הרביץ לילד שלך. דווקא בדוגמה הזאת הוא בוחר. מישהו הרביץ לילד שלך בבית הספר, בבית הכנסת, ברחוב, אתה שונא אותו, אתה כועס עליו. הוא שונא אותך, אתה שונא אותו. אז באה התורה ואומרת, אפילו במצב הזה אתה צריך לעזור לו. כמובן שמפרשים אחרים מקשים, איך זה ייתכן? אם אסור לסנוע, אז אסור לסנוע. למה הדבר דומה? שהתורה תגיד, אם אתה מחלל שבת, תחלל רק קצת ולא הרבה. אין דבר כזה. אם אסור, אז אסור. התורה לא מכירה במציאות של אדם שעובר על דברי התורה. אז מה זה חמור שונאך? איך נהיה לי יהודי שונא? הרי אסור לסנוע. לכן הגמרא מביאה שזאת מציאות מאוד מאוד מיוחדת. יש מקרה אחד בעולם שבו מותר לסנוע. גם על פי הלכה, השנאה היא חוקית, על פי הלכה מותר ויש דעה שאפילו מצווה לסנוע אדם אחר. מתי זה? אם ראית לבד, יצאת מהבית בלילה וראית חבר שלך, חבר טוב שלך מהישיבה, אדמור הזקן כותב בפרק למדבט, חברו בתורה ומצוות. חבר ירא שמיים, חוטא באיזה עניין. אתה היחיד שראית אותו חוטא. ללכת לרב אתה לא יכול, כי אתה ראית אותו לבד. אתה לא יכול ללכת לרב. הקדוש ברוך הוא שונא, ככה כתוב שלושה, הקדוש ברוך הוא שונען, אחד מהן הוא מי שמעיד על חברו יחידי. אם ראית לבד, בית דין לא יכול לעשות עם זה כלום, ואתה רק מלכלך עליו, רק מוציא עליו שם רע, אז אין לזה שום משמעות. אז ללכת לרב אתה לא יכול. לעיתון בטח אתה לא יכול. אז מה תעשה עם זה? אומרת התורה, אומרת הגמרא, אתה צריך לשנוא אותו. אתה צריך להראות לו. ראיתי אותך, אני יודע מזה ואני מאוד כועס עליך. אני חושב שליהודי לא מתאים להתנהג ככה. זה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות נגדו. במילא כשהתורה אומרת כי תראה חמור שונאך, היא מתכוונת לאותו חברו בתורה ומצוות שחטא, ועל פי הלכה מותר ואף מצווה לשנוא אותו. ובכל זאת באה התורה ואומרת עם גבולות. אז אנחנו שואלים למה, אם מותר לך לשנוא אותו ואפילו מצווה לשנוא אותו, אז למה צריך לעזור לו? אדרבה שאני אשנא אותו ויבין עד כמה אני שונא אותו. אז אמרנו שנאמר שני רעיונות. הרעיון הראשון הוא מספר משלי של החכם מכל האדם, ופה אנחנו נראה את החוכמה של התורה. שלמה המלך אומר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אל תביא את השונא שלך למצב של מצוקה, למצב של ייאוש. תשנא אותו, הוא ישנא אותך, בסדר. אבל תשמרו על קשר, תשמרו על איזושהי רמה של העברת מסרים של תקשורת. אל תתנתק ממנו, אל תביא אותו למצב של ייאוש מוחלט. כי אם שונא שלך נמצא במצב של ייאוש מוחלט, זה מסוכן לך. מחר הוא יפגע בך. במילים אחרות, כשאתה מפטר עובד, תדאג שיהיה לו לחם ביד. תדאג שיהיה לו ממה לאכול. כי אם הוא חס וחלילה יהיה במצב של ייאוש, במצב שאין לו מה להפסיד, אתה זה שתסבול מזה. אז זה בא התורה ומלמד אותנו ערך. אם אתה רואה את השונא שלך במצוקה, זה הזמן שלך להתחבר איתו. זה הזמן שלך לומר לו, אני עוזר לך, אני שומר על איזה שהם גבולות, אני לא מביא את השנאה שלנו לקיצוניות, לאיבוד פרופורציות. כי אם לא יהיה לו מה להפסיד, אתה תהיה זה שתסבול. ורבנו בחיי מביא לזה דוגמה מדהימה. בספר בראשית אנחנו קוראים את הפסוק עם ישמעאל. אברהם מגרש את ישמעאל מהבית. היה משבר. ישמעאל במשך 13 שנים היה הבן יקיר של אברהם אבינו. לא היו ילדים, הוא נולד. הוא הביא את המזל. עשרות שנים שרה לא הצליחה ללדת, רק הגר הגיע, נהיו ילדים. ישמעאל היה הקלף המזל של אברהם אבינו. והוא תכנן לקבל את הירושה, לקבל את הארץ, את כל הברכות הוא התכוון לקבל. אחרי 13 שנים, קרה נס. אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה. הניק הבנים שרה, אישה בתשעים ילדה ילד, מי אלה בדעתו שזה יכול לקרות? וישמעאל התחיל להריח שהמעמד שלו בבית מתערער. שאברהם אבינו אוהב יותר את הילד הצעיר, את יצחק, והוא התחיל להציק ליצחק. יותר מאוחר הוא גילה, רשי אומר, שינשלו אותו בצבא. שיצחק יקבל את הצבא, והוא יקבל שם את המתנות, כמו את בני הפלגשים. אז הוא החליט לפגוע ביצחק. מצחק, אומר רשי, יורה בו חיצים, הוא החליט לסלק את יצחק מהדרך. נו, לאברהם לא נותרה ברירה, צריכים להפריד כוחות. צריכים לגרש את ישמעאל מהבית, הוא לא יכול להיות יחד עם הילד הקטן בבית, זה כבר מסוכן לשניהם. אז הוא לוקח את ישמעאל ומגרש אותו. התורה מספרת שהוא נותן לו ביד לחם וחימת מים. למה? מה זה הלחם וחימת מים? בפשטות, תגידו מה השאלה? אתה שולח ילד מהבית אל המדבר, באר שבע, מקום חם, אתה שולח אותו אל הנגב ואל המדבר, ברור שתיתן לו לחם וחימת מים. אבל רבנו בחיי שם אומר רעיון עצום. אברהם אבינו נותן לו לחם וחימת מים, כי שונא מגרשים עם לחם, כשמגרשים שונא, נותנים לו ביד לחם וחימת מים. שלא יהיה רעב, שלא יהיה נואש, שלא יהיה עם הראש בקיר, שלא יהיה עם הראש בפינה. שיהיה לו מה להפסיד, שהוא יהיה צריך אותך עדיין. לכן אברהם אבינו נותן לו לחם וחימת מים. יותר מזה מוסיף רבנו בחיי. אברהם אבינו יודע ברוח הקודש שהילדים של ישמעאל יהיו גדולי השונאים שלנו. אומר לו אברהם, תראה, אני שומר איתך על פרופורציות. אני שומר איתך על איזושהי תקשורת, אני נותן לך לחם, אני נותן לך מים, אני לא מתנתק ממך לגמרי. אני לא מביא את הכעס שלנו לקיצוניות, למעשים שלא יעשו. אז זה המסר העצום הראשון שהתורה מביאה לנו. אם אתה רואה את השונא שלך במצוקה, תעזור לו. אל תתנתק ממנו, אל תביא אותו לייאוש. וכמו שלקחנו את זה לחיים, כשאתה נפרד מאדם, כשאתה נפרד משונא, כשאתה נפרד מעובד, תשאיר לו ביד לחם וחמת מים. זאת אפשרות, זה הפירוש הראשון, הפירוש הפשוט. אבל יש פה כמובן פירוש חסידי ונשגב, שלוקח את הדברים האלה למקום אחר לגמרי. אומר אדמור הזקן בפרק למד בית בטניה, וזה כתוב בהרבה מאוד מקומות בחסידות. כשיהודי אחר סובל, זה לא רק הוא סובל, זה אתה סובל, זאת בעיה שלך. זה לא כמו שאומרים, לשונא שלי יש צרות. לא, לך יש צרות. כי עם ישראל הוא אורגניזם אחד. עם ישראל הוא נשמה אחת. יש ניצוצות שלי שנמצאים אצלך. יש ניצוצות שלך שנמצאים אצלי. רק כשאני מתקן אותך אני מגיע לשלמות. רק כשאתה מתקן אותי אנחנו מגיעים לשלמות. יש נימים דקים, יש עצבים דקים, עצבים רוחניים שעוברים בינינו ועוטפים את כולנו ומחברים אותנו אחד לשני. אז אני לא יכול להתנתק ממך. אני לא יכול לבוא ולומר, אתה לא מעניין אותי. אין, אתה לא מעניין אותי. אם אני מתנתק ממך, אני מרגיש איזה חסר בפנים. אני מרגיש שיש בי, בתוכי, משהו לא שלם, משהו לא פתור. למה הדבר דומה? היו פעם שני ילדים, שני אחים, שרבו כל הזמן, כדרכם של אחים. התחרו על עצומת לב של ההורים, וכל הזמן דחפו אחד את השני, כללו אחד את השני. מוכר. יום אחד הם הולכים ברחוב בירושלים, וכרגיל, דוחפים אחד את השני, זורקים מקלות אחד על השני. ואז פתאום יצא כלב גדול מאחד החצרות. והתחיל לרדוף אחרי הילד הקטן, האח הצעיר. האח הזה נבהל והתחיל לצרוח, אחים המבועל. האח הגדול לא התבלבל, לקח את המקל שהיה לו ביד, איים על הכלב, הניף אותו, הבריח אותו, והציל את אחיו הצעיר. האמא רואה את הכל מהחלון. היא קוראת לאח הגדול, מחבקת אותו, מנשקת אותו, איזה אחריות, איזה תושייה. ואז היא אומרת, אני לא מבינה, איך עברת כל כך מהר פאזה? לפני רגע רבת עם אחיך, קיללת אותו. ברגע שהוא רק בכה, שכחת את זה והלכת ועזרת לו והצלת אותו. אומר הילד, אני לא מבין אימא על מה את מדברת. הוא הרי אח שלי. וזה בדיוק הרעיון. אנחנו יכולים לריב ולהתווכח. אבל מאחורי הכל אנחנו אחים. מאחורי הכל, כל ישראל הם עצב אחד, הם עצב אחד, הם נשמה אחת. אין לנו לאן ללכת. אז אם חסר לך משהו, חסר גם לי משהו. כמו אחים. אחים יכולים להתנתק אחד מהשני. אני יכול להגיד, אם לך אין פרנסה, זה בעיה שלך, אותי לא מעניין. לא. אתה תרגיש חסר אם לאח שלך לא טוב. וכמה שתנסה להדחיק את זה, וכמה שתנסה לדחוף את זה פנימה, יישאר לך בפנימה שהוא לא בסדר. חלק ממני סובל, ככה זה. וכל עם ישראל זה חלק ממני. וזה המסר הגדול שהתורה באה להעביר בכי תראה חמור שונאך. אנחנו לא יכולים להתנתק. אנחנו לא יכולים להפוך להיות שונאים. אנחנו יכולים להתווכח ולהתעמת. אבל אם רע לך, רע גם לי. בואו נקרא ירושלמי במסכת נדרים, פרק ט', מביא לזה משל מופלא. הוא אומר, למה הדבר דומה? ליד ימין שחותכת את יד שמאל. יד ימין החזיק עסקים ובלי כוונה חס וחלילה פגעה ביד שמאל. אז מה היד שמאל תגיד? אני אלך ואנקום ביד ימין. במין הקמת? בעצמך. אם ליד ימין רע, גם ליד שמאל רע. הן הרי תלויות אחת בשנייה ומשלימות אחת את השנייה. ירושלמי נדרים ט' ד', כתוב לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. איך הדבר ייתכן? למה שאני לא אנקום? ביקשתי הלוואה והוא לא רצה לתת לי. הדבר הטבעי הוא שאני אנקום בו ומחר לא ייתן לו? לא. משל למה הדבר דומה? היה חותך אדם בשר ובטעות נחתכה ידו. האם תחזור היד הפצועה ותחתוך את היד הפוצעת? עם ישראל זה גוף אחד. זה שתי ידיים. יהודי אחד הוא הראש, יהודי אחר הוא הלב, יהודי שלישי הוא הרגליים. ככה הקדוש ברוך הוא חילק את הכישרונות, שביחד אנחנו נהיה גוף אחד, ביחד נהיה עם אחד, שישלים את המשימה של דירה בתחתונים, שיכין את העולם לביאת המשיח. אנחנו גוף אחד. אז מה אתה יכול? להתעלם משונאך? אתה מתעלם מעצמך, אתה לא מתעלם ממנו, כי השלמות שלו זה גם השלמות שלך. אומר אדמור הזקן בפרק למד ב', אתה רוצה דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך? אתה רוצה לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך? תתבונן בדבר פשוט, שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה. תתבונן בזה שכולנו בנים של אותו אבא. כולנו התפתחות, מוטציות של נשמה אחת. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בשם אחד. אנחנו אחים כמו משפחה. אתה יכול להתעלם מאח שלך, אתה יכול לדכא את הקשר לאח שלך. זה לא בשליטה, זה חלק ממך. כמו שאתה לא יכול להתעלם מהלב שלך, אתה לא יכול להתעלם גם מהלב של אחיך, מהמצוקה של אחיך. נסכם מה שהתורה אומרת, התורה מעבירה לנו שני מסרים חזקים מאוד בפרשה. אל תתעלם מהשונא שלך, אל תתעלם מהמצוקות שלו. א', כי שונא כועס זה לא טוב, שונא מיואש זה לא טוב גם לך. וב', כי יהודי אחר שסובל זה סבל גם שלך. כולנו נמצאים על סירה אחת, כולנו נמצאים על אונייה אחת, וחור בתא אחד כמו המשל המפורסם, הוא חור לכל התאים. כשאחד מציף את התא שלו במים, כל הספינה תשקע. אם רע ליהודי אחד חס וחלילה, זה רע לכולם. ולכן צריכים לעזור אחד לשני, כמו גוף אחד, כמו איברי גוף אחד, שהם משלימים אחד את השני. עד כאן הרעיון הזה, הפשט הפשוט כשל, כתראה חמור סונחה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור להיבט החסידי של העניין. פירוש מעמיק מאוד, שבאמת מרים אותנו כמה רמות קדימה, ומביא לנו דוגמה יפה מה זה חסידות. אם אנחנו צריכים פעם דוגמה לאושר הרעיוני של פנימיות התורה, אז זה יכול להיות דוגמה נפלאה. מספרים על יהודי, עגלון, שהיה לו חמור, זקן, שהוא הלך איתו הרבה מאוד שנים, וסחב איתו מסעות, והתאשר מהחמור הזה, וחיתן איתו את הילדים, וקנה בית, וחצר. בקיצור, הוא והחמור היו דבר אחד. סוף סוף החמור הזדקן ומת. הוא קבר את החמור בכאב גדול, ואז הוא חשב שצריך להנציח את החמור. החמור הזה כל כך עזר לו, כל כך הרבה פרנסה הביא לו, צריך להנציח אותו איכשהו. הלך לרב, אומר לו, כבוד הרב, תרומה $10,000 לבית הכנסת, לעשות פה שלט על החדר שני, לעילוי נשמת החמור של משה. הרב מסתכל, אומר, אי אפשר להנציח חמור, זה בית כנסת, זה לא בית פרטי, אני לא יכול להנציח פה חמורים. הרב, $20,000, החמור היה יקר לי, $30,000, $50,000. הרב אומר, מצטער, זה מקום קדוש, אני לא אנציח אותו על שם חמור. חושב היהודי רגע ואומר, תראה כבוד הרב, פה ממול, יש את הבית כנסת של הרפורמים, של הנאולוגים, של המתקדמים. אם אני אתן להם $100,000, הם ינציחו את החמור שלי, הם יעשו איזה כניסה, איזה מבוא לילו נשמת החמור שלי. הרב חושב רגע, $100,000, עוד יתרום את זה להם. אומר לו, תגיד לי, למה לא אמרת לי שהחמור היה יהודי? התורה אוהבת חמורים. משום מה, יש פה דבר מאוד מעניין. כי תראה חמור שונאך. כל אחד שקורא את זה צריך לשאול את עצמו, מה פתאום חמור? ואם זה סוס, אם זה גמל, אמרנו שאפילו מכונית אותו דבר. אז למה דווקא חמור? למה לא גמל? גם גמל נושא מסעות. נכון, בדרך כלל נושאים בחמור, אבל אפשר לתת גם בגמל. יותר מזה, התורה אוהבת חמורים. תמיד הדוגמה שלה זה חמור. אברהם אבינו הולך לעקידה, על מה הוא הולך? תורה מדגישה, ויחבוש את חמורו. שלא תחשוב חס וחלילה שזה היה סוס. חמור. משה רבנו לוקח את אשתו ובניו אל מצרים, וירכיבם על החמור התורה מדגישה. מה אכפת לי במה הוא לקח אותה? לא, חמור. משיח צדקנו על מה יבוא? הוא כבר יבוא בשנת 2015 עם כל ההתקדמויות. הוא לא יבוא על יגואר, הוא לא יבוא על חללית, הוא יבוא אני ורוכב על חמור. למה? למה התורה אוהבת חמורים? מה היחוס של החמור? בפרט, שהחמור הוא לא בהמה מכובדת. מלכים רוכבים על סוסים, הבדואים רוכבים על גמלים, לא על חמורים, החמור זה בהמה טיפשה, עצלנית, כבדה. איך אנחנו יודעים, הגמרא מספרת סיפור חזק מאוד. תלמי המלך רצה לתרגם את התורה ליוונית. הוא שמע על החוכמה של התורה, והוא על החוכמה של התורה, והוא היה בעצמו חלק מהאומה, מהחוכמה היוונית, רצה לי לקרוא תנ"ך. אז הוא לקח 70 זקנים שיתרגמו לו את התורה. עכשיו הוא ידע שהיהודים הם שקרנים, שאי אפשר לסמוך עליהם. הם ילכו ולא יתרגמו כמו שהיא, כדי שהוא לא יסלף דברים. אז מה הוא עשה? הוא הושיב אותם מ-70 חדרים נפרדים, שלא ידברו עם אחד עם השני, ואז הם יהיו חייבים לתרגם מה שכתוב, כי אם מישהו אחד יזייף, אז האחרים יתקנו אותו. אבל קרתה רוח הקודש וכולם חשבו על אותם דברים, וכולם שינו את אותם דברים. אחד הדברים שהם שינו, שיהיה באופן המתקבל, שיתקבל בשכל של אותו גוי, זה בעניין הזה של החמור. הם הגיעו לפרשת שמות שמסופר שמשה לוקח את הילדים, את אשתו ואת הילדים על החמור, וכולם הרגישו צביטה בלב. זה לא מכובד. משה רבינו, אתה לוקח את אשתך על החמור? אתה לא יכול לפרגן סוס? אתה לא יכול לפרגן גמל? מה זה לקחת אותה על חמור? מה היא, איזה ערבי? תכבד את אשתך, תיתן לך סוס מכובד. לכן כל השבעים זקנים שינו וכתבו וירכיבם על נושא בני אדם. על בהמה שנושאת בני אדם. אם הוא ישאל מה, יגידו לו מונית, מרצדס. שלא יהיה חמור. אז חמור זה לא מכובד, ובכל זאת התורה מדגישה. משה לוקח בחמור, אברהם בחמור, הולך להקידה, אתה הולך לקיים מצווה. אתה לא מביא לקדוש ברוך הוא קורבן מכובד? אתה לא לוקח, אתה לא הולך למצרים לקנות סוס אביר, שיהיה כמו שצריך? לא. על החמור, ויחבוש את חמורו. משיח צדקנו, יבוא להפוך את העולם. על חמור קטן. מה הרעיון של החמור? אומר הבעל שם טוב רעיון עצום. החמור מלשון חומר. החמור הוא סמל לחומר, לגוף שלנו. והגוף שלנו שונא אותנו. הוא שונא את הקדושה. שבת בבוקר, אין עבודה. אתה רוצה לקום מוקדם בשבע, ללכת לבית כנסת, להתפלל, השבת שבת מברכים. אתה רוצה לקום מוקדם להגיד תהילים. והחמור שלך, הגוף שלך, רובץ תחת מסר. לישון עוד שעה. שמניין ב-9, בחבד ב-10, המקווה פתוח עד 11. למה לקום? יותר מורך. מגיע מנחה, סעודה שלישית, אתה רוצה לקום ללכת לבית כנסת, אבל הוא אומר לך, יום קצר, בקיץ אני אלך, עכשיו לא טוב, עכשיו תן לי לישון עוד שעה עד מוצאי שבת. הוא רובץ תחת מסעו. ומי מדבר על התאוות החמורות? דיברנו בתחילת השיעור על החצי תחתון של הגוף וחצי עליון של הגוף. התאוות החמורות שהגוף מכשיל אותנו ומפיל אותנו. אז הנטייה של יהודי צריכה להיות, כי תראה חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו, אתה רואה את החמור שלך, את הגוף שלך מפריע לך, הנטייה של יהודי צריכה להיות, וחדלת מעזוב לו. להתנתק מהגוף. זאת אומרת, להעניש אותו בכאלה עונשים, שהוא כבר ישכח מה הוא רוצה. לצום, להתענות, להתרחק מחיי אישות, למחוק את התאווה, כמו שאמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. למחוק את התאווה, עד כדי כך שהגוף כבר לא יפריע לך. הגוף כל כך יהיה עייף וכל כך סובל וכל כך כואב, שהוא כבר לא ירצה שום דבר, כבר לא יתאווה לשום דבר. הוא ישכח מה זה להתאוות. אומרת לך, התורה לא, וחדלת מעזוב לו, לא. עזוב, תעזוב עמו. הגוף צריך להתקדש, הגוף צריך להתעלות, למה? כי מה, הגוף הוא לא קדוש, הגוף הוא לא חלק מהעניין. אם אתה עבוד את השם רק עם הנשמה, אז מה יהיה עם הגוף שלנו? הוא יישאר מחוץ למשחק. אלוקים ברא גם את הגוף. ולא רק שהוא ברא את הגוף, הגוף זה היעד. באנו לעולם הזה כדי לקדש את הגוף. לכן עזוב, תעזוב עמו. איך? תשתף אותו. בכל מצווה שאתה עושה, תשתף את הגוף. תראה שהגוף חלק מהעניין. וככה הוא עצמו יזדקך. והוא עצמו יהנה מהיהדות ויואב אותה. ויחכה שתבוא שבת. אם בשבת מכינים אוכל טוב, בכל חג מכינים אוכל טוב, מגיע חג מתן תורה, יש עוגת גבינה, יש בלינצ'ס. אז הגוף עצמו רוצה שיבוא מתן תורה. הגוף עצמו נהנה ממתן תורה. הגוף עצמו מחכה לחג השבועות שיגיע. הוא עצמו מתעניין. אומרת לך התורה, כי תראה חמור שונאך, השונא האמיתי זה הגוף. אל תזניח אותו, אל תשאיר אותו שוכב. תקרב אותו, תקדש אותו. בכל מצווה שאתה עושה, תעשה אותה עם הידיים ואת הרגליים, כדי שגם הגוף יזדקך. וככה לאט לאט הוא יפסיק להיות שונא. משונאך הוא יהפוך להיות אחיך. כי הוא עצמו כבר יימשך לתורה והמצוות. הוא עצמו ירגיש את העונג. אז הדוגמה הראשונה שאמרנו, זה בשבתות וחגים, להנות, לשתף אותו, שזאת תהיה הנאה שמדברת גם לגוף. יש עוד דוגמאות שמובאות בחסידות. יש מנהג ישראל ישן, שבליל יום כיפור לא הולכים לישון. לשמור על הגוף, שלא יהיה בעיות. אז ליל יום כיפור ערים. אני זוכר גם שהיינו ילדים, את אבא שלי בבית הכנסת בכפר חב"ד, נשאר בבית הכנסת בליל יום כיפור, נשאר לישון על הספסל. ישן אמנם על הספסל, לא חוזר הביתה בליל יום כיפור. אז אמרנו שהיה מנהג פעם שהיו שנהגו לא לישון בכלל. בא הרבי הרשב, והיה לו חסיד שכך נהג לא לישון בליל יום כיפור, והרבי הרשב אמר לו, זאת לא דרך. צריך לשתף את הגוף ביום כיפור. אם אתה לא תישן, יבוא יום כיפור בבוקר, מי מדבר בצהריים, הגוף כבר יהיה עייף, יהיה כבר לא בעניין. אז אתה עם הנשמה שלך תהיה ענים זמירות, תהיה נפשי חמדה בצל ידיך, הנפש כבר תהיה במקומות גבוהים, ואיפה הגוף יהיה? עייף ומקלל ושונא את כל היום כיפור הזה, חס וחלילה. מה השיטה? תישן, תבוא לבית כנסת שלי ביום כיפור ב-8 בבוקר, רגוע, מוכן להתפלל ולהתרכז ולפנות לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. השיטה החסידית אומר הבעל שם טוב, היא לא להתנתק מהגוף, היא לשתק את הגוף, היא לשתף את הגוף, לחפש את הדרכים להסביר גם לו, להעלות גם אותו, לשתף גם אותו בחוויה של התורה והמצוות, בכיף, בעונג של התורה והמצוות, וככה הוא עצמו יתעלה והזדקח לזה. נקרא, אומר רבי השם, אומר הרבי, מביא הרבי ביום יום כ"ח שבט, אחת מתורות הבעל שם טוב, וזאת תורה, יש את המכתב הארוך של הרבי הרייד, שהוא מספר שזאת התורה שהפכה את העולם הליטאי, את העולם המתנגד, התורה הזאת של כי תראה חמור שונאך, כי תראה חמור, כאשר תביט אל החומר שלך שהוא הגוף, תראה שהוא שונאך, הוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ולרוחניות, ועוד תראה שהוא רובץ תחת מסעו, שהגוף מתעצל בקיום התורה והמצוות, ואולי יעלה בלבבך שחדלת מעזוב לו, להתחיל בסיגופים כדי לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, אלא עזוב תעזוב אמו, לזכך את הגוף ולא לשברו בסיגופים. באה התורה ומחדשת לך שגם עם השונא הרוחני אסור להתנתק. גם את הגוף אסור לזרוק לפינה. צריך לשתף אותו בכל מצווה שאנחנו עושים לחשוב איך היא מדברת אל הגשמיות ומרוממת ומזככת גם את הגשמיות. ונסיים בסיפור חסידי מיוחד במינו, שהיה הרבי מבלז, בתחילת המלחמה הוא עזב את אירופה והרבי פגש אותו. הרבי היה איזה אברך צעיר, לא כל כך מוכר, נחבא אל הכלים, והרבי הלך לפגוש אותו. הרבי היה עם עוד מישהו שליווה אותו והתכוון ללחוץ לו את היד. עכשיו הסדר היה שהוא, הרבי מבלז, היה עומד עם מגבת על היד ולוחץ לאנשים את היד כשהמגבת עוטפת לו את היד. הוא כנראה לא רצה לגעת לאנשים בידיים. הוא שמר על טהרה מאוד מאוד מופלגה, היה אדם קדוש. וגם הרבי עבר ללחוץ לו יד, וכשהוא לוחץ לרבי את היד, אז הוא הסיר את המגבת, ולחץ לרבי את היד ביד שלו עצמו. ואז הוא שואל את האיש שליווה את הרבי, מי זה הרבי? אז האיש הזה לא ענה. הרבי ביקש מאותו אדם שלא יגלה מי הוא, הרבי היה מאוד מאוד צטנע באותם שנים. אז הוא שאל שוב, מי זה הרבי? אז לא הייתה לאיש ההוא ברירה, אז הוא אמר שזה החתן של הרבי מלובביץ', החתן של הרבי הקודם. אמר הרבי מבלז, הרגשתי יד חמה. הרגשתי חום, חום יהודי, חום לבבי מהיד הזאת. וזה היעד של החיים. היעד של החיים הוא עזוב תעזוב עמו. לחמם את הגוף, להאיר אותו באור רוחני, באור של תורה ומצוות, ולא להתנתק ממנו. אז נסכם, כלפי כל שונא. גם אם הגענו למצב כזה בעייתי, שעברנו על האיסור שלא תשנא את אחיך בלבביך חלילה, ויש לנו שונא באופן זמני. אומרת התורה, גם בפינה הקטנה הזאת, אל תתנתק מהשונא שלך. אין אם מדובר השונא הגשמי, אין אם מדובר השונא הרוחני. הפתרון הוא לא להתנתק, הפתרון הוא לחפש את הגשר, לחפש את החיבור, ולהביא את השלמות בינינו, גם השלמות הפנימית וגם השלמות החיצונית, להגיע לידי מקום מושלם.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.